יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אגדה ירושלמית. הסיפורים המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופייה של ירושלים. עורך ומגיש יהודה הייזיקוביץ'.
חשבתם פעם מתי הוקם התלמוד תורה הראשון בירושלים? ובכן, מי שיענה לנו על השאלה המסקרנת הזאת הוא השר הנודע משה מנטיפיורי. הוא סיפר שכאשר בא לארץ ישראל בפעם הראשונה, בשנת תקפ"ח, 1827, הוא מצא בירושלים 50 משפחות המשויכות לעדות ספרד, וכ-40 משפחות אשכנזיות, וכן אלמנות וזקנות. כאשר בסך הכל, יהודי ירושלים באותה תקופה מנו כ-600 תושבים בלבד, וכולם מדוקדקים בעניות. הוא ממשיך ומספר כי לעדת האשכנזים הקטנה שבירושלים לא היו מורים ומלמדים קבועים, אבל כן היו מכנסים את הילדים למקום אחד, ויודעי התורה מבני העדה היו מלמדים את הילדים בתורת נדבה, איש איש שעה ליום. תלמוד תורה זה היה בחדר מיוחד על יד בית המדרש של בעל האור החיים הקדוש בעיר העתיקה. חלפו 10 שנים, ואסון נורא פקד את תושבי ארץ ישראל. רעידת אדמה בעוצמה חזקה במיוחד החריבה חלק גדול מערי הצפון והביאה למותם של אלפי יהודים. אחרי הרעש, רבים מן הנשארים בחיים התיישבו בירושלים ויסדו שם את הדת הפרושים. כשגדלה הקהילה בירושלים ונתרבו הילדים, הוקם תלמוד תורה באופן שמזכיר את ההתנהלות כיום. העדה שכרה מלמדים, ועל תלמוד התורה השגיח הרב משה ריבלין משקלוב ורבי ישעיה ברדקי, והם מינו מפקח שבא בכל יום חמישי לבקר את המלמדים ולבחון את התלמידים כולם. ואם המלמד לא עשה את מלאכתו באמונה, הוא היה מפוטר ממשרתו. תוכנית הלימודים בתלמוד התורה הזה היה כפי המקובל בכל תפוצות ישראל. קריאת עברי, חומש ורשי ותלמוד היו 3 המקצועות היחידים שנלמדו בו. עבור התלמידים הבוגרים, התלמוד היה המקצוע היחיד שלא הקדישו התלמידים את כל זמנם, ובו הגו יומם ולילה כחוק לישראל מימים ימימה. חשוב לציין את ההקפדה הזאת על מסורת חינוך ידי ישראל, כי הנושא הזה הפך לחומר נפץ דליק מאוד, במיוחד בירושלים. בשנת תפריש א', 1841, הוקם תלמוד התורה שנקרא ישיבת עץ חיים, שהפך למוסד מפואר שהוציא תלמידי חכמים מובהקים, וכיהנו בו דמויות ידועות כמו הרב יוסף חיים זוננפלד, הרב אריה לוין וגם הרב שח. המוסד הזה קיים עד עצם היום הזה בירושלים, ויש לו סניפים בעוד ערים, ולומדים בו מאות רבות של תלמידים. אך לצד הפריחה של תלמודי התורה, קמו אנשים שביקשו להקים מוסדות שלא תמו לדרך ישראל סבא, כמו הגברת אליזה ליפט הרץ, שהקימה את בית ספר למל לזכר אביה בשנת תפרי שתת וו 1855. בשנת 1882 הגיעה חברת כל ישראל חברים, או בקיצור קיח, ויסדה בירושלים בית ספר למלאכה והעמידה בראשו אדם בשם ניסים בחר. הבית ספר הזה נועד לילדים יהודים, אך לא נמנע מלקבל לשעריו גם בני עמים אחרים. מול היוזמות החופשיות הללו שנועדו להסיט את ילדי ישראל מדרך האבות, קמו אנשי היישוב הישן ונלחמו במלחמת חורמה. הורים ששלחו את ילדיהם למוסדות הללו נודו, ונעשה כל מאמץ כדי למנוע מהורים נוספים לשלוח לשם את ילדיהם. אחרי ההקדמה הזאת, אני רוצה לקפוץ עוד 70 שנה קדימה, ולעבור מעדויות כתובות לעדות אישית של מי שהכיר וחי בעצמו את מה שהתרחש בזירה החינוכית בירושלים בשנים של קום המדינה ואחריה. וכאן אני רוצה לומר שלום לרב מוישה קלצקין, ותודה שבאתם לאולפן. ובכן, הרב קלצקין, איך נראתה ירושלים בכלל באותה תקופה? איך היה מבחינת החשמל? בכלל, איך היית נראית ירושלים כפי שאתה זוכרת בילדותך?
ירושלים בילדותי, ירושלים של היום, ושני דברים, אחד לא מתקרב לשני. כשאני הייתי ילד, כשחשיכה, כבר היה חשמל. כשאימא שלי, עליה השלום, הייתה ילדה, נכנס חשמל בירושלים, הייתה גרה במזכרת משה. בהתחלה היא סיפרה לי שהשתמשו בחשמל רק בשבת, כי זה היה לוקסוס, מה, באמצע שבוע, זה היה נפט ופטיליות והכל, לומפות וכל ה... מה שהיה פעם שאני עוד זוכר את זה בבית שלנו. בסוף יצא בלגן גדול בבתי ברוידר, עם נוסן קופרשטוק, עם אבשלם זלמן נורבוך, וכל הרבנים באזור הצפון ירושלים, שהם אמרו שיש בעיה בשבת עם האלקטרי. אז הפכו את היוצאות. באמצע שבוע השתמשו בחשמל, ובשבת עם לוקסים ודברים כאלו. זה מה שהיה לפני שנולדתי. כשנולדתי, אני מצאתי כבר בתי כנסת עם חשמל. נגיד, בית הכנסת קרם, זה היה בנוי לשם בית הכנסת. דיסקין התפלל שם, הרב שח גר שם בשכונה, רבי צוק שוב, כל הוותיקי ירושלים, אני עוד זוכר את רבי צוק שוב, זאת אומרת, בבית הכנסת שלנו שנים על גבי שנים, ותוברי שנון ד' זה נבנה, זה הרבה שנים, וחגגנו שם 100 שנה לבניין בית הכנסת, זה היה בנוי לשם בית הכנסת. בכל שכונת קרם אברהם לא היה בית הכנסת אחד, לשם בית הכנסת, הכל היה חילוני, חילוני, כל גאולה היה חילוני. לדוגמה, בבית ספר מוריה, היה בגאולה מול שלמה מהפלאפל, מי שמכיר, ליד וולגה, היה עוד וולגה לפני 55 שנה, ליד ישיבת חברון. ברחוב הזה בפינה היה וולגה של גלידה, מול חיוילום. היה 10 תלמודי תורה בירושלים, כל הסיפור, אבל בתי ספר חילונים, מפה עד להודעה חדשה. היה למשל מוריה, בנים ובנות, בתוך גאולה. תחכימוני, למל, וכל הבתי ספר מסביב, קצינלסון, הכל היה בתור גאולה. היום זה פשוט לא יאומן. קצינלסון יקירי ירושלים. בכל מקום יש, ישיבת פורת יוסף גם היה, כי בנו את זה מיד חדש, אבל זה היה פינה כזאת. זה היה המצב של אז בירושלים, ב8:30 כבר היה מוות, בזכרו מוישה כבר היה סגור 8:30 בית הכנסת. רב מנדל טוסקי אמר לי, רוצים שאני אשאיר שטיבל פתוח עד 9, אני כבר עוד מעט קם.
עד כדי כך.
היה, כן, הוא היה גבאי, והיה סוגר את הכל, ואומר, אין לי מתי לישון. אנשים היו קמים אחרי חצות לילה, לומדים, למרות שהיה חשמל, אבל החיים של פעם לא נעלמו ביום. גם היום, החשמלים היום, ולילה כיום יאיר. אז היה 4 פלורסנטים בבית הכנסת זכרו מוישה, היה אור, רק בתשבוב זה היה צהוב, ושם זה היה לבן, 4 פלורסנטים בכל הבית הכנסת, יש 280 נרות לד. בסדר, זה היה פעם.
וציינתם קודם את העניין הזה שבתי הספר ברובם ירושלים היו אז חילונים, בתוך השכונות שמקובלות היום כשכונות חרדיות לכל דבר ועניין. בכל זאת, על ציר הזמן, איך המצב הזה השתנה ממה שהיה אז למה ש...
יפה, שאלה מצוינת, ובאמת חשוב לציין את זה. אנחנו היינו קומץ בגאולה, במאה שערים היה יותר חרדים. מכיכר השבת למטה, היה ממש, אפשר להגיד, כל בתי ורשה וכל בתי הונגרין ומאה שערים, לא נכנסו, לא היה כניסה לחילוני. בנו את זה בשביל חרדים. אבל... הבעיה הייתה מגאולה ומעלה, זה מקום חילוני לגמרי. אם עברת מכיכר השבת לצד מערב, נכנסת במקום חילוני, ניסינו לדרוך שם רגליים, אבל זה לא היה. זכרו מוישה היה בית הכנסת לשם בית הכנסת, אחווה, היו בית הכנסת שכונתיים, אבל אני זוכר עוד בזכרו מוישה, שאנשי ישו מאחורה בשבת, ואכלו סוכריות, מצצו הרב פישר היה הרב של המקום, אבל... היו שם אנשים שאפילו הדליקו רדיו בשבת ובאו לבית הכנסת. זה היה זכרו מוישה לפני 60 שנה, אני זוכר את זה. אבשלום שפטרון סיפר שהוא פעם עברו בזכרו מוישה, כשהוא דיבר בזכרו מוישה, אני שמעתי אותו. הוא אומר, הערב פסול, צעקו בכל שכונת אחבר, הערב פסול, כי שמעו רדיו מאיזה בית, אז יש בחלל שבת, אז אי אפשר, אז הערב פסול. זה היה המצב. עכשיו, באמת זה היה חילוני לגמרי. ברחוב שלנו לא יכולנו לצאת בצהריים בבית, כי הבת הספר גמרו את הלימודים שלהם, הם מסוכן פשוט.
מסוכן.
מסוכן, הם היו יוצאים, סוחבים לנו את הפירות, זורקים עלינו אבנים, כן. הנה הדוסים, הנה הדוסים, זה היה נורא והיום. זה אחרי הסיפור של יוסלה, איפה יוסלה. סבלנו, משכו לנו פירות, אין לך מושג מה שקרה בגאולה, אני מדבר על גאולה. מה קרה? אנשים פשוט קנו את הבתים, שילמו סכומי עתק על כל דירה שהתפנתה, ולאלו שגרו שם, הילדים שלהם כבר הלכו למקומות, הזדקנו, והם לא היה להם מה לעשות בשכונה. בשבת התחילו ליצוק שבת, ורבא מומלוי, אני הייתי עוד עם ההפגנות שלו ברחוב יוסף מתיהו, הוא הלך כל שבוע לאגד, אני ליוויתי אותו, כל השכונה ליוותה אותו, וצוותו אותו, ונתנו לו מכות, כי אז לא היה מצלמים את המשטרה כמו היום. סבלו, סבלו מאוד החרדים. אין לך מושג. כל פיסת קרקע נקנית בדמים, תרתי משמע. עד כדי כך היה שטדי קולק, שהיה בית ספר ברחוב הטורים, היה שם קצינלסון. הבית ספר הזה היה מאוכלס בילדים מתלפיות, שהוא נתן הסעות בחינם טדי קולק.
ובלבד שישארו?
בלבד שחרדים לא יתפסו את זה. זה היה פשוט מלחמת חורמה, הוא בנה את רמות פולין למשל, בשביל חילונים. ויש בעיה לגור במקום לא חרדי, כי הבעיה היא שהבתי כנסת לא, שם עושים ספורט, ושום דבר לא מתאים, פשוט צריך לחפור ולעשות בחדש. אז כל רמות פולים, הבתי כנסת בבייסמנטים, זה לא מה שהיה, אבל אף אחד לא רצה לגנות, זה כקוביות, נכנס גשם, שמנו רגליים, והשם עזר היום רמות יותר גדול מכל קריאת ספר. אבל זה היה המצב.
אז השינוי של האוכלוסייה בסופו של דבר הביא לכך שגם מוסדות הלימוד...
גידול האוכלוסייה. נגיד שהציבור החרדי לא ידע מה זה לצאת ממאה שערים, המקסימום היה לגאולה, שגאולה כבר היה כזה חצי מודרני.
מודרני.
אבל לא היה ברירה. היה שתי קומות, שלוש קומות, כל הבנייה. אין, לא היה ברירה. גם לא ישו בירושלים להרים יותר משלוש קומות בגלל ההיסטוריה, שזה לא יהיה רבי קומות, מה שעושים היום. אז לא היה ברירה פשוט, שמנו רגל, עוד 400, עוד 400, ועוד רחוב, ועוד רחוב. כשאני הייתי ילד, מן הסתם, אני אומר את זה בזהירות, לא עבר את 10 תמודי התורה בירושלים. והיום, אני חושב, אם נסתכל במדריך החרדי, יש ב-200-300, אולי ב-0-2, אבל בירושלים יש מעל 200 תלמודי תורה, ברור. זה גידול שלא, בכלל לא בפרופורציה, בכלל לא חלמנו שככה זה יהיה.
ואחד ממנהלי תלמודי התורה האלה בירושלים הוא אתה. אתה הקמת את תלמוד התורה זכרו תורס מוישה. אתה בכלל חוללת את שיטת זכרו החינוכית. כתבת ספרים כמו ביני ולבני ותלמידי כבני. הוא נחשב כמומחה בדיאגנוזה לנפש התלמיד. כל מה שאמרתי עכשיו, מה המשמעות של הדברים האלה? מה זה מומחה לדיאגנוזה נפשית? מה זה הספרים שציינתי? ומה זה שיטת זכרו תורס מוישה?
כן, אז נגיד, דבר ראשון, לא התכוונתי ולא היה שום כוונה מצידי לפתוח ולחולל שום דבר משקרה היום. אני נהייתי רבי לפני 45 שנה. לפני 45 שנה בהדר ציון, שהמנהל היה רב גמליאל בטלמן, שהוא הדוד שלי, אחרי החתונה אני הדוד שלי, הוא אח של חמותי. ורב מוישה שיהיה טורניים, זה גם גיס שלו, הוא כבר לא חי שיהיה בגן עדן, הוא אמר לי, מוישה, תיגש להיות רבי, אני אומר לך שאתה תצליח וגם לי אל צריך רבי. אמרתי לו, מה לי ולרבי? מה אני יכול לעשות בכל האומניות בעולם, השם חנן אותי בכישרונות, אבל מה זה רבי? מה אני עושה? איפה ידע חינוך? הוא אמר לי, יחזוק דיר, אתה תצליח. אז אני זוקף את כל הזכויות לאמירה שלו, והוא שכנע אותי, נכנסתי אליי, נדבקו אליי בגן, הייתי שם 6 שנים, ואת כל הכיתות, מכל הכיתות, הוא היה צריך בכיתה A נתן לי, צריך בכיתה Z נתן לי, לימדתי 5 שנים של תורה, בתושין מם א' או מם ב', אני לא זוכר, רב ינקיף קמינצקי היה אצלי בכיתה, ובחן 5 שנים של תורה, שזה היה בהדר ציון. הדר ציון היה אמור שנפתח... על דרך ביצוק שלמה זילברמן, כי ביצוק שלמה זילברמן, הוא לא היה מרוצה מהתלמודי תורה שהיה אז בירושלים, כי יצא לו מחזל שלא לומדים בצורה נכונה. כי לא יודעים, לא חוזרים, לא משננים, ולא, לא, הפשט הוא אותו פירוש, אותו רשי, אותו מפורשים, אבל ילד לא יודע, בנות ידעו מצוין חומש. ככה זה היה בירושלים. ומנים לא ידעו כלום חוץ מטייצ'ים. כיתה את שהוא לא נותן הבנה, בראשית, בהתחלה, ברא, ברא, אלוקים, עכשיו איך אתה מחבר את המילים? לא מחבר. אז אתה בא בשבת, אתה אומר, 10 פסוקים עם טייצ'ים, אתה קיבלת וי, כן? קיבלת צ'ק, בסדר. אבל זה, וזה, ההורים הסתפקו עם זה, לא מתוך שהם לא היו מספיק רצינים כמו היום, לא חשבו שילד מסוגל, אני ביררתי טוב את הנושא. לא חשבו שאלה מסוגל ליותר מזה. יושב בכיתה, מקבל עירת שמיים, שומע שיחות מהרבא, מקבל רואה את הדמות מולו, ומביא קצת חומש, אחרי זה התחילו גמרא, אני התחלתי גמרא בכיתה ג', שזה הייתי בן 8, זה היה לפני מלחמת 6 הימים, 8, 8.5, ואז התחלתי גמרא, שהייתי בסוף חומש שמות, וחומש לא ידענו, וגמרא אני זוכר עד היום, את כל השיר, את כל הטייצ'ים שהרבי אמר כשהייתי ילד, אני מדבר כבר לא מעט שנים, לפני מלחמת ששת הימים, ובכל זאת, ההבנה לא היה לנו, כי אנחנו היינו צריכים לזכור את המילים מה שהרבי אמר, ולחזור על זה, לבחן על זה, אבל לא היה מה זה איוש של המידעס, מה זה איוש של המידעס, מה זה כל הסוגיה, אבל זה מה שהיה מקובל, וזה לא מתוך בורות, זה לא מתוך אני דן את כולם לכסחות, זה מה שהיה. עכשיו, לי אישית, כשאני הייתי בת הרציון, ובשעת האור המוצלחת נולד לי בן, קודם בת, אחרי זה בן, ואמרתי, אני לא יכול ללמד את הילד שלי בצורה כמו שאני למדתי, כי חבל, לא יצאו מספיק בעיניי, אני באופן אישי. אז אמרתי לרב גם לילדות שלי, שאני הולך לפתוח לבת חדר, אני לא יכול, אבל כמה שנים לפני זה אני רוצה ללכת לכולל ולגמור שעס, היה השאיפה שלי. עכשיו, 3 שנים, הייתי שם 6 שנים. 3 שנים הוא לחם איתי שאני לא אעזוב אותו, כי החדר התחיל לפרוח והיה לו שאיפות וזה לא הסתדר ולא התקדם, ואז אמרתי, אני אשאר, זה דוד שלי. פעם אחד הוא פתח לי את החולצה, עוד כפתור פה, והוא אמר, תכניס לי סכין בלב. מרוב כאב, אתה עוזב אותי, אתה פשוט תוקע לי סכין בלב. זה דוד שלי, גם אם זה היה יהודי רגיל, המסירות נפש שלו גם לי, אל מי שהכיר אותו, לא יכולתי, אמרתי לו, אני אשאר. וזה תקע אותי בשף שלי. אבל בכל אופן הספקתי שם 1,500 דף, בגלל זה ששמעתי בקולו. אבל עשינו אחר כך השלמות. בכל אופן, לקחתי את הבן שלי כשהיה בן 6, עוד קבוצה של ילדים, היה לי בת הגדולה, לא פתחתי כיתה, ופתחתי לבת כיתה, והייתי כמה שנים ברובע, בכולל, 3.5 שנים, ואחרי זה פתחנו, לקחתי קבוצת הורים, זה סיפור שלם, זה לא יכול להיות בכזה מתכון קצר, איך זה היה כל התהליך, אבל פתחתי כיתה, קבוצה של הורים, פניתי למעל 200 הורים, שאני הולך לפתוח תלמוד תורה. עכשיו, אתה לא חסידות, לא מסגרת, לא שום דבר, אדם פרטי, הולך לתוך חדר. אז ברוך השם היה לי שם מלפני זה, אצל לבד הרציון, שאני שאלתי יהודי, אתה מרוצי בחדר שאתה נמצא? הוא אומר לי, לא. יכול להיות יותר גרוע, אמר לי, גם לא. אמרתי לו, תן לי את הבן שלך, אני חותם לך שביום שהוא, אתה מפסיד אותו, אתה מוציא אותו באמצע יום שלישי, תן לי את הבן שלך, מה? כך פניתי לאנשים, והיו כאלו שפחדו, וכאלו שבכל אופן התחלתי ביום הראשון, עשיתי קייטנה, זה היה לפני 35 שנה.
אז יש לנו את השיטה של הרב יצחוק שלמה זילברמן, ויש את השיטה שלכם.
כן.
מה בעצם ההבדל בין השיטות?
שאלה מצוינת, אז אני אתמקד בנושא הזה, וזה באמת מאוד מרתק, כי אנשים רוצים לדעת, ושואלים את זה הרבה מאוד. מה ההבדל בין זילברמן לזיכו? ויש הרבה תשובות, אבל לא מדויקות ולא נכונות גם. אבל אם אתם שואלים במקור, אז אני אגיד לכם בדיוק. אני אספר סיפור קטן, זה ייקח דקה, אבל זה מאוד מרתק, גם אני מתרגש בזה כל הזמן. הרב שלהם קוראו לו רבי ליאור זילברמן, הבן של רבי יצחוק שלמה, הוא ברובע. נולד לו בן, באותו תקופה של הבן שלי, נולד לי את הבן הראשון, היום בני 40, זה הגיל שלהם כיום. אבל כשהוא נולד, אז לפני הברית, הוא אגר בחוב רשבם, אני בחוב תחכימוני, זה שכנות אחד ליד השני, והוא דופק בבית בשעה 7 בבוקר, אני שומע נקישה בדלת אחרי הנץ, מה זה עכשיו על הבוקר? אני אשים כאשר בלי הוא עומד עם הטליס וצפיני שלו, אמרתי לו, מזל טוב, אני צריך לבוא להגיד לך מזל טוב. הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע שנולד לי בן, ואבא שלי אמר שאתה הרבה, ואני רוצה ללכת לברית, שאני יודע שיש לי רבה לבן שלי. רוצה שתבטיח לי, שאתה הרבי שלו. אמרתי לו, סלח לי רבי ליאור, תהיה בריא, שיהיה לך נקת, מה איך אני יכול להבטיח? אני לא יכול ללכת לברית, להכניסו לטוירו, לגדלו לטוירו, בלי שאתה... אמרתי, תהיה בריא. כשרבורי זוהר חיתן את הבת שלו, זה היה בנוף ירושלים, הבת הראשונה, לא נפגשתי איתו כמה שנים, כי הם היו ברוב, אבל אני הייתי בעיר. למדתי בכולל, אבל לא נפגשתי איתו, והוא פוגש אותי בחתונה, ואומר, מוישה, אתה יודע, הילד שלנו כבר מעל גיל 5, הילדים שלנו, ודיברנו שאתה הרבה שלו, כן? אני סומך הכל בסדר, נכון? אמרתי לו, בעזרת השם, אני לא אמרתי כלום, אבל אם צריך, אחרי חודש, חודשיים, 3 בנים שלנו נהיו בני 6 בערך, ואז אשתי לא רצה שאני אלך לרובע, ואני ריחמתי עליה, כי זה היה יותר מדי באמת מסוכן, ולעשות, ולקחת ילדים לרובע, ואנשים לא הסכימו, זה היה, אני הרגשתי שאני לוקח עוד אתגר, לא פשוט, והם עברו משעה חסד לרובע, אמרתי, עד כאן, נעשה בנפרד, ואז התפצל, הם עשו ברובע, ואני פתחתי במרכז העיר באיזה חדרון, סיפור היסטוריה בפני עצמו, בכל אופן התמקד בשיטה ובדרך. ההבדל שלהם הוא משהו שאני מאוד מתרגש בזה, ולוואי שיכולתי להגיע לזה. הם לוקחים ילד בגיל 3, והם לא משובדים בשום מסגרת בעולם. כי יש להם מתלית, תלית, תלית, תלית. זאת אומרת, מגיל 3, את תלית של החתונה, ואת תלית של 120, שכולם יהיה בריחוס יום. כי יש להם תלמוד תורה, יש וקטן, יש וקדוי, יש להם כמה מאות אברכים, ובחורים באמת מסגרת מדהימה. אני פשוט מוכן לצחצח לכל אברך שם את הנעליים, מרוב גדלות שלהם. אבל הם לא משובדים, גומרים 24 ספורים, גומרים שיר תרמישנה בעל פה, גומרים לא יאומן. השבוע היה אצלי רבל יהוא דרדק, זה שעשה את המשנה סדורו. הוא סיפר לי סיפור שבכיתי בהתרגשות. אומר לי ששתי בחורים ביקשו עכשיו, בחורים אחרי הבר מצווה, ביקשו רשות לא להיות יום אחד בישיבה, ואחד בחן את השני ביחד, נבחנו בעל פה, כל שיש זרמישנה מי אחרי הנץ, עד 2 בלילה, כל שיש זרמישנה בעל פה. זכיתי, אמרתי, למה לא זכיתי לדבר כזה? אז זה גדלות שאני לא גומר שיש זרמישנה, אני אומר את זה בקינה גדולה. אבל מה? המסגרת שאנחנו פתחנו, זה מסגרת שיוכלו ללכת לישיבות. זה כל הפער, אז אני לא יכול לגמור כל 24 ספורים כמוהם שהם לא משובדים לשום דבר, יכול לגמור 16 משנה, אנחנו גומרים 3 סדרים, רוב התנך, אפילו כסובים חלק גדול, אבל לא הכל. והם בקנאות גומרים את הכל, והם גומרים את כל שדר משנה, והם גומרים את כל השס. ויש שם אברכים בני 25-30 שיודעים, גימור עד שטייסלסים, ראשונים, אחרונים, אי אפשר לעמוד לידם, מי שיתווכח את המבלים, הם פשוט מפרקים אותו. הם יודעים ללמוד, זה לא למדון סתם. זה לא מדס מתוך ידיעת השס, זה משהו אחר מכל התנך, כל המשנה. כל שבילי דרכי פתוחים להם. ואני לא הגעתי לעשות.
מדהים, מדהים לשמוע. אבל גם מעורר שאלה, אנחנו שדיברנו קודם על כמה השיטות החינוך בירושלים היו מאוד קפדניות, ונשמרו מאוד מאוד בקפידה. איך קו חדש חינוכי נכנס פתאום ומתקבל בקרב תושבי ירושלים?
זה, אם אתה שואל אותי, זה נס גלוי. כי אני בתקופה שפתחנו את התלמוד תורה, שאלו אותי למה אני לא הולך לגדולי ישראל, לשאול אותם לרב אליושיב, לרב פישר, הוא היה הרב שלי, והכרתי את כל שלם זלמן, הייתי עם כולם, כל השאלות שהיה לי, אני לקחתי את הכי גדולים. אמרתי למה אני אשאל? אני אשאל אם אתם מרשים לי לחזור, לשנן, מה הייתי צוצי כברר בן 30? מה אני אשאל? אין לי מה לשאול, מה אני אשאל? לומד פירוש אחר מרש"י, לומד משהו חדש? אנחנו רוצים יותר לשנן ויותר לדעת, מה הבעיה? ילד ילמד רק טייץ', אז מה? אבל באמת, זה לא היה פשוט. כי אנשים מאוד שמרניים, הירושלמים בפרט, הם לא זזים, כקוצו של יוד מהמסורת שלהם. וזה לא פשוט, ממש לא פשוט. אז האמת הוא שאני פתחתי, לחדר שלי לא היה לזה שם. הצטניתי, הייתי מחוץ למחנה, היה לי ביזיונות מפה עד להודעה חדשה. היה לי בדידות, אי אפשר לתאר אותה. אם היה לי קשה בחיים, זה הבדידות. אני אתן לכם דוגמה, זה לא נעים אולי לספר, אבל אשתי הלכה ללדת ילד, היא לא סיפרה לי שהולכת לבית חולים, והחמותי באה לדפוק בדלת בכיתה, שנולד לי בן, עשיתי התואב המיטיב, כי לא היה לי מי שישאר עם הילדים, לא היה לי מי לבקש מילוי מקום.
מה זה חרם? זה מה?
לא חרם, אפילו משפחה שלי, הוא פתח חדר, אנחנו צריכים, לא רציתי לבקש טובות מאף אחד, זה לא היה לי כסף לשלם, כי גם לא היה לי משכורת.
וואו.
שנתיים הבאתי דליים של מים לשתות לילדים, לא היה לי חשמל בכיתה, הדלקתי בחורף פרימוס על נפט, תשמעו את זה היום, זה סיפור, זה פשוט לא נתפס, אני לא יכול להגיד את זה, אם אני אגיד לכם 10% ממה שהיה, לא יאמינו לי, כי השולחנות שלי היו מזורי חמו שזרקו, עשיתי כמה לטות והכנסתי בכיתה, לא היה כסף, אבל היה רצון, התמדה, שקידה, דביקות במטרה.
כמה ילדים התחלתם? עם מה...
בוא נגיד ככה, היום הראשון היה לי 13 תלמידים, ואמרתי, עשיתי את זה בטור קייטנה, כי התלמוד תורה נפתח בטט ניסן תפשין ממחת. אז נפתח התלמוד תורה, הטט ניסן הזה היה גם בשבת, זה היה בדיוק 35 שנה מההתחלה. ואז פתחנו את התלמוד תורה הזה בטור קייטנה, ואמרתי להם, גם בחול המועד, למדתי כל החול המועד, היה מרתק. אחזתי כבר פרס של סנויח אחרי איסו חג, כשכולם שיחקו בגינה. ואחרי זה נעלמו כולם, והיה להם קייטנה מצוין, אז נשארתי עם 6 ילדים. אבל אני שמחתי, כי חשבתי להתחיל עם 3 גם. יש לי אח שיהיה בריר ביוסף נוחום, שהוא, אבא שלי לא היה לו ברירה, נתן לי את הילד שלו, את הקטן, הכי קטן שהיה תלמיד שלי, והבני, ורמיך לומינו נתן לי את הבן שלו, היה לי 6, היה לי כפול, היה לי קצת רזבה, זה האמת, אבל למחרת כבר היה 13, תוך חודש היה לי 18, תוך חצי שנה 25 תלמידים. היה מפוצץ, נלצנו לעבור מקום, עד כדי כך. זה היה כיתה ראשונה, אחרי זה היה לי בת, לא פתחתי כיתה, היה לי בן, פתחתי עוד פעם כיתה. בהתחלה זה היה לפי הבנים והבנות, ככה היה כיתות. זאת אומרת, עשיתי באמת לילדים שלי, ובהמשך הזמן אנשים ביקשו, התחננו, למה בן שלי אחד כן, אחד לא, אז זה לא, זה משהו אישי, זה כמו שלמדו בבריסק, הרב למד בילדים שלו, והצטפו בחורים, גם היום הסגנון הוא ככה שהיה בפוילין, וככה הם נהגו. הרבנים למדו עם הילדים שלהם, והצטרפו קבוצות.
אז ככה זה התחיל.
כן, זה היה התחלה.
ומאז זה גדל וגדל, והיום זה כבר, איפה זה מגיע?
אנחנו עומדים היום בין, אני לא ספרתי, אבל לפני כמה שנים היה מעל 20 אלף ילד, בו זמנית, זאת אומרת בארץ.
רק בארץ.
כן. אני אומר לך, אני לא הולך לספור, שיהיה ברכה, אבל בסביבות בין 20 ל-25 אלף ילדים. כל שנה יוצאים בישיבות מעל 1,500 בחורים. לישיבות קטנות.
האם השיטה גם הועתקה לחוץ לארץ?
ודאי, יש לנו, יש לי ביואנסבורג, יש לי באמריקה, במונורו, במונסי, בלייקווד, ברוך השם. אני נוסע כל שבועיים, אני נוסע לשבועיים.
החדרים האלה הם תחת הניהול האישי שלך?
כן, 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 ודאי. זה התחלה בגאולה, כי אני עושה רדיוס קטן, ואחרי זה עבר לבני ברק, וכי הצפר, וביתר, וצפון, וצפת, וכל ארץ ישראל, אחרי זה יצאנו לחול. אני לא עשיתי שום פרסום, אני לא עשיתי פרסום, הפרסום זה הילדים, הייתי מחוץ למחנה, אבל עם עובדות אי אפשר להתווכח, שסבא נכנסים אצלו 20 נכדים שיהיו בריאים, מכל התלמוד תורה יש לו 10 בנים וכל אחד יש לו ילדים, והילד הזה יודע 5 ראשות תורה, הוא יודע משנה יסד המועד בעל פה, שיש ילדים שלומדים היום ברוכז בשנה, ואנחנו לומדים יומה בחודש, והם יודעים את זה בעל פה, ועם עובדות אי אפשר להתווכח. אבל לא עשיתי אף פעם פעילות, אבל השם רצה, שם את זה יותר במרכז. זה נס, להכניס דבר כזה זה באמת נס.
אני חייב לומר שהיינו יכולים להמשיך ולשוחח פה עוד שעה ארוכה, זה פשוט נושא מרתק, סיפור מעניין מאוד, ואין ספק שרואים את הביטוי, את ההגשמה של הפסוק, כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים, אכן הפסוק הזה מגשים את עצמו, ואלפי ילדים בארץ ובעולם זוכים ללמוד ולשנן, לשמור ולקיים את כל דברי תלמוד התורה. וכאן, לצערנו, אנחנו מסיימים את הפרק הזה. אני רוצה להגיד לכם, הרב מוישה קלצקין, תודה רבה מאוד, ואני מאחל לך עוד אריכות ימים ושנים, שתזכו להעמיד תלמידים רבים. תודה, תודה.
האזנתם לאגדה ירושלמית מבית משפחה פודקאסט. אני יהודה איזיקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820 שלוחה 10.